שלום, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמות, ואנחנו עכשיו מדלגים לעבר פרק י"ג, פסוק י"ז. אכילנו בדבר כבר בשבוע שעבר, בדקות האחרונות, אבל מן הראוי לחזור קצת על הדברים. ויהי, הנה יש פה חומשים כמה שאתם רוצים, הנה עוד ועוד ועוד. יש מישהו שאין לו ספר? הנה, כך. עוד מישהו רוצה? הנה, יש. נא להעביר. זהו? יש עוד משהו? עוד מישהו? מה? בסדר. אז אני קורא כאן בפרק י"ג, פסוק י"ז, במילה הראשונה. מה היא? ויהי. יפה מאוד. אתם יודעים לקרוא. ויהי, אמרו רבותינו במסכת מגילה בתלמוד, שכל מקום שבו נאמר ויהי, זה לשון צרה. יש על זה כמה קושיות, והתלמוד עונה מה שעונה, אבל מה שמעניין אותנו לעניין זה שיש פה צרה. לכאורה זה בדיוק ההפך ממה שהיינו מצפים, ויהי בשלח פרעה את העם. זה מצוין, סוף סוף יוצאים ממצרים. היה זה צריך להיות, איזה שמחה יצאנו ממצרים. ובמקום זה, ויהי. כן, זה קושי, זה קושי התלמוד. ויהי אור, איך אתה אומר ויהי אור? זה צרה או לא צרה? אבל פה כתוב ויהי. אז חז"ל אומרים זה הצרה של פרעה, שהוא אמר אוי, ויהי. למה? שהוא איבד את ממונו, הוא איבד את עבדיו. אבל התורה נכתבה בשבילנו, לא בשביל פרעה לכאורה, ולכן יש פה שאלה מה זה ויהי בשלח פרעה. כלומר, מהי הצרה הזאת המתלווה לעובדה שיצאנו ממצרים? אולי אפשר לראות, אולי זה כבר רמוז בעצם המילים. ויהי בשלח פרעה. היה צריך להיות כתוב ויהי בצאת ישראל. יש אפילו בתהילים, לא? בצאת ישראל ממצרים, נכון? נכון? בית יעקב מהגואל, זה הייתה יהודה לקודשו או ישראל מאמשי אלוהותיו. נכון? אז יש, מה? אז בצאת ישראל ממצרים, מה זה ויהי בשלח פרעה? מרגישים שיש איזושהי שותפות של פרעה למהלך. השותפות של פרעה למהלך היא כנראה זו שמכבידה על הגאולה. כלומר, תהליכי גאולה יש בהם כבדות, יש בהם איזשהו עיכוב. אמרו הדרשנים, זה כבר במדרגת הדרוש, פרעו זה אותיות העפר. עפר זה היסוד הכבד. כלומר, אתה רוצה לצאת, אבל יש משהו שמכביד. מה מכביד? הייתי אומר, המחויבות המוסרית שלך כלפי פרעו. פרעה הוא זה ששולח אותך, אתה חייב לו תודה. יש לך איזושהי מחויבות כלפי הקהילה הבינלאומית, שהיא זו שנתנה את ההכשר לעצמאות המדינית שלך, ולכן אתה לא יכול לעשות מה בראש שלך.
למה שלח זה לא לשלח?
אני עוד לא יודע מה זה לשלח. אני יודע ויהי ואני יודע פרעה, בסדר? מה זה לשלח? זה עסקנו בזה קצת בשבוע שעבר ונחזור את זה עוד מעט. אני רק יודע שויהי זה לשון צרה ושפרעה זה פרעה. זאת אומרת, הנה יש לך פה ספר. עוד מישהו רוצה ספר? אין. זהו, זה מה יש. זה מה יש. אגב, יש לזה יתרון, כי זה מאפשר לעשות הבחנה בין אלה שהגיעו בזמן וזכו לספר לבין אלה שלא. נכון? אפליה מתקנת. לא, כי תמיד נותנים פרס למאחרים, כן? אז הגיע הזמן שיהיה גם פרס לאלה שמגיעים בזמן. האמת היא שיש בזה גם מבחן מוסרי. כי אלה שאין להם ספר, אז אלה שיש להם, נותנים להם לקרוא יחד איתם. כלומר, יש גם מבחן מוסרי, נכון? זה סטט, זה חיוב. עכשיו, אי אפשר גם לדעת תמיד את מספר המשתתפים לפי מספר הספרים, סיבה נוספת. אני יודע מהניסיון שלי, אני מלמד גם בנים וגם בנות. ראיתי שהבנים אוהבים שלכל אחד יש ספר, והבנות אוהבות לקרוא עם החברה. נכון? שמתם לב לזה? תנסו לבדוק, לא?
לא.
זה לא ככה?
לא.
לפחות איפה שנים, אני אומר, מהניסיון קצת, לא יודע, תנסי. יותר שיתופיות, היא אומרת שמשתפות. טוב, את אומרת שזה לא נכון. אצלך זה לא נכון. טוב, אצלך היא אישית, אבל תנסי לתת פעם הרצאה עם מקורות לפני ציבור של נשים או של דברים. תראי. צריך לעשות מחקר, זה עד. לפחות יצא משהו ל-60 שניות על הרגלי קריאה של... אלה היו 60 שניות.
באתר שלך, המפל מים שמאחור הזה, מה זה אומר?
אין לי שום מושג, לא אני קבעתי את המפל, אבל שמת לב ששמו עכשיו תמונה אחרת? התמונה הראשונה הייתה כזאת עצמה? אני כל הזמן לחצתי עליהם שישנו את התמונה. באתר, יש לי אתר. כן, אז באתר שלי יש תמונה שלי, יש מאחורי זה גם איזה מעיין. הוא החליט שמעיין זה יפה.
מים חיים.
יש לי השגות, אבל כל דבר אני אגיד לו מה לעשות. מלא כבר מלא מתנדב הבן אדם. טוב. אז איפה היינו? והיא בשלח פרעה. אז אם כן אמרנו שפרעה מורה על כך שיש איזושהי מחויבות לגורם חיצון. כלומר, אפילו פרעה יהיה הצדיק שבבני האדם, אבל הוא גוי. זאת אומרת, הוא חיצוני לאומה. כיוון שהוא חיצוני לאומה, יש לנו איזושהי מחויבות. כלפיו, איזושהי שליטה של פרעה, גם כשאנחנו יוצאים ממצרים. יש ספר מפורסם, נקרא אגדה של פסח, מכירים? שמה יש משפט כזה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו, ובנינו, ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. מה המילה הזאת אומרת? שעכשיו שהקדוש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים, אז מה קורה עכשיו? אנחנו עבדים לפרעה, אבל לא במצרים. נשארנו עם איזושהי שליטה. הוא עדיין קובע לנו מה לעשות. ולכן יש כבדות. זה הוויהי. הוויהי זה שהיציאה הייתה בשלח פרעה. עד כאן זה מובן?
לא, לא.
כן, כן, לא, וגם עכשיו יש לנו חוב. אני אגיד לכם, אתה רוצה בבקשה, אבל זה לא חומש, אבל זה ספר מעניין. אני גם מכיר את המחבר, אבל לא פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד. בבקשה, אתם רוצים? יש,
אנחנו
נשתף יחד, אנחנו משני המינים. וואלה, איזה מוסריות. וואלה, כן. אל תהיו צינים. טוב,
אז מה זה בשלב?
רגע, אני רוצה לספר סיפור. לא סיפור ממש, זה סיפור של דיון שהתקיים בתקופת בית שני בין חכמי בית שמאי וחכמי בית הלל. היה ויכוח. דווקא זה אחד המקרים המיוחדים שבהם ההלכה היא כבית שמאי ולא כבית הלל. כן, בדרך כלל שיש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, אז ההלכה נקבעת לפי דעת בית הלל, אבל יש יוצאים מן הכלל. אחד מהם זה המקרה שאני הולך לספר. הדיון שמובא במספר מקומות במשנה וגם בתלמוד, מה עושה אדם שחציו עבד וחציו בן חורין? איך זה קורה? שאדם הוא חצי עבד, חצי... או שאתה עבד או שאתה בן חורין. לא, 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 בכלל לא. מדובר שזה היה עבד של שותפים. הוא היה שייך לשני אנשים. אחד שחרר, השני לא שחרר. אז מה עושה הבן אדם הזה? הוא חצי עבד, חצי בן חורין. עכשיו, מה עם העבודה? הוא עובד. למי הולך הכסף? אומר התלמוד, חצי חצי. זאת אומרת, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. כלומר, מה שאני מרוויח ביום ראשון זה שלי, מה שאני מרוויח ביום שני זה של רבי. שלישי שלי, רביעי של רבי, כל אחד. חיים מחולקים, פעם אני עבד, פעם אני בן חורין, עבד בן חורין. אדם מרוויח חצי מהמשכורת שלו. עד כאן ברור? זה דעת בית הלל. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם. כלומר, עכשיו אדוניו הוא רבו של העבד מבסוט, הוא לא הפסיד כלום. גם עכשיו, גם כשהוא העבד היה עבד שלם, הרי הוא היה מתחלק עם השותף. אז גם עכשיו, מה שהיה לו, ממשיך. אז אתם דאגתם לקפיטליסטים.
נכון.
אבל מה איתו? הוא לא יוכל להתחתן. מדוע? בגלל שעבד אסור לו לשאת בת חורין, ובן חורין אסור לו לשאת שפחה. אז עכשיו, הוא לא יכול לשאת בת חורין מצד העבדות שבו, הוא לא יכול לשאת שפחה מצד בן חורין שבו.
הוא יכול לשאת חצי שפחה.
אבל גם זה לא ילך. כלומר, גם היא מעורבת. כלומר, אתה יודע מי מה שאני אומר? זה לא שהחצי החופשי שלו נושא את החצי החופשי שלה.
זה לא יפה?
לא, זה הייתה הצעה יפה, זה הצעה יפה. ניקח מישהי שהיא גם כן במצב הזה, ואז הוא יוכל להתחתן איתה. עכשיו, התלמוד אומר, הרי, אין לך כיסא? הביאו לה כיסא. אין לה כיסא? תקחי את שלי. לא רוצה? הנה, מביא, את רוצה ספר? ספר, ספר את רוצה? אבל אין, זהו, אין. אין. זה בסדר, תפסיקו להרים. נו, מה קורה איתך? אז כך מסופר, אני שוב חוזר לדברי המשנה. אמרו להם, מי שחציו עבד, חציו בן חורין, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד, דברי בית הלל. אמרו להם, בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם, את עצמו לא תיקנתם, לישא שפחה אינו יכול, לישא עבד, לישא בת חורין אינו יכול. אז עכשיו עולה הצעה, אלא מה תגידו? אולי שהבן אדם הזה לא יתחתן. הרי זה שיש מצווה להתחתן, זה למי שיכול, אבל מי שלא יכול, אז לא. נגיד, אז הוא פטור, אז הוא לא יתחתן. אומרים בית הלל, אומרים בית שמאי שזה לא יכול להיות. למה? מה תאמרו? ייבטל והלא, ועכשיו תראו, המשפט פתאום מקפיץ את זה למדרגות בלתי מובנות, כלומר ענקיות, והלא לא נברא העולם אלא בשביל פריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה. זאת אומרת, פתאום אנחנו, בגלל איזו בעיה לוקלית של בן אדם שיש לו בעיה ממונית למי הוא שייך, פתאום מזכירים לשם מה נברא העולם. פריה וריביה. זה מעניין. זה הסיבה שהעולם נברא? מעניין. זה גם, יש הרבה מה להתבונן. מה זה שנברא העולם בשביל פריה וריביה? פרוטריפיה. שיהיו ילדים בקיצור. העולם נברא בשביל המשכת החיים. זה מה שזה אומר. אלא, אומרים בית שמאי דבר מעניין, אלא כופים את רבו ומשחררו, כלומר מכריחים את האדון השני, שהוא דווקא לכאורה מסכן, הוא לא עשה שום דבר, מה, הוא אחראי על זה שהשותף שלו שחרר את העבד, אבל מכריחים אותו לשחרר את עבדו, וחוטב לו שטר על חצי דמה. כלומר, בכל זאת העבד עולה כסף, אז הוא אומר בסדר, העבד עכשיו הוא בן חורין, יש לו חוב, הוא יצטרך לשלם מסדרת השלומים, ישלם את דמי עצמו, וכך תיפטר הבעיה.
הוא יפדה את עצמו.
יפדה, לא, הוא לא פודה. הוא כבר משוחרר. הוא כבר משוחרר, ועכשיו יש לו חוב. לפדות זה הפעולה שמשחררת. פה משחררים אותו בלי פדיון. כלומר, אוטומטית בית הדין מכריח את האדון לשחרר את העבד.
אבל הוא חייב לו כסף.
ועכשיו הוא חייב לו כסף, כמו כל אדם שחייב כסף לחבר. ישלם מה טוב, לא ישלם, יתבע אותו בבית דין.
זה רק מינוח שזה לא פדיון, אבל בעצם זה לא פדיון.
זה לא פדיון, זה לא פדיון.
הוא משתחרר ויש לו חוב.
כן, לא, אם היית אומר פדיון, הכוונה שבתשלום הוא נהיה בן חורין. שכל זמן שהוא לא שילם הוא לא בן חורין. פה זה לא ככה, הוא כבר בן חורין. והראיה שהוא בן חורין, שמותר לו עכשיו להתחתן עם בת חורין, רק הוא צריך לשלם.
אבל זה עדיין סמנטיקה. הוא קיבל חוב שהוא השתחרר.
הוא קיבל חוב שהוא השתחרר, אבל הוא לא נפדה. נפדה הכוונה שהוא היה נותן כסף ובזה משתחרר. זה לא אותו דבר. מצטער, זה קצת הבחנה משפטית מינימלית. טוב, עכשיו, רגע. והתלמוד אומר, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, ובזה נסתיימה המחלוקת, וכך באמת ההלכה. ההלכה, שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, מכריחין את רבו לשחררו, והוא כותב שטר על חצי דמיו. מה זה קשור לכאן? פשוט מאוד, איך בכלל יש עבד של שותפים? היינו זקוקים, לא היה לי מספיק כסף כדי לקנות עבד, גם לך לא היה מספיק, שיתפנו. נכון, בדיוק. יש אצלך כאלה?
בהולנד.
בארץ זה לא שייך. מה? טוב, אז בקיצור, רגע. זאת אומרת, באיזשהו מקום, העבדות שבה נתון אותו אדם, היא עבדות שנגזרת עליו על ידי שני אדוניו. שאלה קטנה, ישראל במצרים היו עבדים מכוח מי? מי גזר את העבדות הזאת על עם ישראל? פרעה והקדוש ברוך הוא. כלומר, היינו עבדים של שותפים. העבדות הייתה גם בגזרת הבורא וגם בגזרת בשר ודם. פרעה.
אם זה ככה, למה אמרנו
לצאת ברכוש
ולקחת את
הזהב? רגע, לא גמרנו. יש גם מצוות הענקה. כשאתה משחרר עבד, אתה נותן לו כסף. אבל רגע, יהיה זה בעבד עברי. עכשיו, אחד משני האדונים קבע שאנחנו בני חורין. כן? הקדוש ברוך הוא אמר, עד כאן העבדות, מכאן ולך אתם יכולים לצאת. הרי אבל יש פרעה. פרעה אומר, רגע, מה אני עשיתי פה? אומרים, שמע, אם אתה לא משחרר, אתה מעכב את תיקון העולם. לכן אומר התלמוד, מפני תיקון העולם כופין את רבו. אז באמת כפו את פרעה, מסכן, בגלל תיקון העולם, אני צריך לשחרר. אבל יש לו חוב. יש חוב כלפיו. לנו יש חוב. לנו, אנחנו צריכים לשלם לאנושות על זה שהיא הוכרחה להסכים להופעתנו על במת ההיסטוריה. ברור? אז זה מעכב את הגאולה. אבל אין ברירה. זה מה שכתוב, ויהי, זה צרה, ושלח פרעה.
אבל מה זה החורא?
יש לך איזושהי מחויבות כלפי סולם הערכים של אומות העולם. אתה צריך להוכיח את עצמך ביחס לטענות שלהם. נכון? אה? נו. ראינו את זה במלחמה האחרונה אפילו.
יש פה אי שוויון בין שני בין פרעה לנכון.
למה יש אי שוויון?
שני אדונים... הם משעבדים אדם אחד, אז הם שקולים אחד, אבל
האל ופרעה
הם שקולים.
במבחינה מסוימת, אני לא רוצה להגיד את זה כך, אבל אפשר להגיד את זה כך במבחינה מסוימת, אני אסביר למה. מה מייחד את פרעה לעומת, או את האדם בכלל, לעומת בעלי חיים? התבונה, או מה עוד? הבחירה החופשית. אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש איזה נקודה, כלומר, זה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, זה כאילו עושה אותו עצמאי ביחס לאלוהים. זה שיש לאדם בחירה חופשית, זה עושה אותו עצמאי כלפי האלוהים. ברור. הטבע, לעומת זה, הוא עושה מה שהבורא אמר לו לעשות. מה? אבל האדם עושה מה שבראש שלו, מה שאני רוצה. במובן הזה יש אוטונומיה מול הבור. לא פשוט, כן? זה סותר את המנטליות הדתית, אבל זאת האמת. כן?
פעם... אני
אספר לכם סיפור שמישהו שאל... ממה? תוכנית, אבל... לא, וזהו, אין שליטה. איך אמרו אבותינו? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. והחוץ הזה... הוא מאוד רציני, זאת אומרת שיש משהו שהוא לא בידי שמיים, שזה הבחירה החופשית של האדם. סיפרתי לכם מה שפעם שאלו את הצמח צדק, נכון? יודעים מי זה הצמח צדק?
סבא.
מה?
סבא.
מה סבא?
סבא של הרב מלובביץ'.
מה פתאום? זה נכון. נכון, זה נעשה סבא. לא, אבל לא... כן, אבל לא סבא ממש. כן. אצל חסידי חב"ד, כן, היו שבעה אדמו"רים, עד האחרון שמת לפני כמה שנים. אבל היו שבעה אדמו"רים, האדמו"ר השלישי, קראו לו גם כן מנחם מנדל, כמו השביעי, רבי מנחם מנדל מלובביץ', כתב ספר צמח צדק. טוב, הוא היה אדם שכתב כמויות אדירות של ספרים, אומרים שיש עדיין חדר שלם של כתבי יד שלו שעוד לא יצאו לאור. הצמח צדק, רבי מנחם מנדל, הרבי השלישי של חב"ד. פעם שאלו אותו, המשכילים, אתם יודעים מה זה המשכילים של פעם, כאלה עושים כל מיני צרות לרבנים. אז אחד המשכילים שאל אותו, תגיד, האם הקדוש ברוך הוא, זו שאלה אגב שכל תיכוניסט שואל פעם, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? אז יש, טוב, האמת היא זה דיון בפילוסופיה הכללית גם כן, אבל הצמח צדק ענה, בוודאי, הוא גם עשה את זה כשהוא ברא את הבחירה החופשית. כן, זה, אני חושב שזה תשובה גאונית. כן, תשובה חסידית אגב, מובהקת. כן. אז יש פה, בהחלט, מה שאתה אומרת, פרעו מול הקדוש ברוך הוא מצד הבחירה החופשית, אחר. טוב, אז אנחנו אם כן פה, בפחות בחלק הזה, אנחנו לומדים את מה שנקרא עיכובי הגאולה. יש עיכובים. ויהי ושלח פרעו. את שאלת, תפתח לכם מה פירוש המילה בשלח. נו, סגית אני.
לגרש.
מה זה? לגרש. כן, האמת היא שבעברית תנכית יש שתי משמעויות למילה לשלח. בעברית תנכית יש שתי משמעויות למילה לשלח. המשמעות האחת זה לגרש. המשמעות השנייה זה ללוות. ללוות. כן? ואברהם הולך עמם לשלחם. והיה כי תשלחנו מעמך, לא תשלחנו ריקם. כן? כלומר, זה ליווי. אדם, היית אצלי בבית, אני לא זורק אותך מהחדר, אני מלווה אותך קצת החוצה. זה נקרא לשלח. והאמת היא ששתי המשמעויות יש כאן. קודם כל, והיא בשלח פרעו. פרעו מלווה אותנו. המדרש אומר, למשל, איך אפשר להבין פה שפרעו שילח? הוא שם חיילים משלו בדרך של בני ישראל כדי לבדוק לאן הם הולכים. הרי אמרתם שלושת ימים, לא? אז בואו נבדוק, כבר אתם הולכים. והיא בשלח פרעו. זה שהוא מראה על המחויבות שלנו כלפי האנושות, המשקל, הייתי אומר, המוסרי הכבד שמכביד עלינו בצאתנו מעבדות לחירות. עכשיו בואו נלך לפי הפירוש השני, ואת זה התחלנו גם בשבוע שעבר, אבל אני לא בטוח שכולם אז היה להם עדיין סבלנות לשמוע. ויהי בשלח, זה לשון גירוש. לכאורה, בני ישראל רצו לצאת, לא? לא צריך לגרש אותם. הרי כל הזמן אנחנו צועקים, תשחרר אותנו, שלח את עמי ויעבדו לי. כן? Let my people go. When Israel was in Egypt land. They worked so hard, they could not stand. מה? מצנחן שמה? כי מצנחן. מגיע הזמן, אז צריך קצת לדחוף אותו. יש בזה. אז כנראה, יש איזושהי כבדות, למרות הרצון המוצהר שלנו לצאת, יש משהו בנו שלא רוצה לצאת. לא רוצה להיות בן חורין. אני מפחד מן החופש.
מהלא נודע. הם היו 400 שנה עבדים.
משהו כזה. לא בדיוק 400, אבל בסדר, היו. אז ודאי שיש בעבדות, אפשר לומר,
ביטחון.
ביטחון, שגרה. מה אני אעשה עכשיו לבד במדבר? לכן, והיא בשלח פרעו אותם. יש קבוצה לפחות בתוך האומה שבלי שיגרשו אותה היא לא תצא. והקבוצה הזאת, התורה מכנה אותה בשם העם. העם. והיא בשלח פרעו את העם. נכון. בואו נמשיך. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. דיברנו על זה, אני יודע, פתאום זה מתעורר, נכון? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כלומר, אף על פי שדרך ארץ פלישתים זה הייתה הדרך היותר קרובה כדי להיכנס לארץ, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. כלומר, מלבד זה שיש צורך להיות מגורש כדי לצאת, יש גם חשש שבדרך הקשיים הצבאיים ואחרים כנראה שיופיעו יגרמו לחזור. עכשיו, הקבוצה הזאת שמפחדת מן המלחמה, האם היא זהה עם הקבוצה הראשונה שצריך לגרשה? שלא, אמרנו שלא. ואת זאת הוכחנו ממה? מהחזרה של הכתוב על המילה העם. כי אם לא, אז היה מספיק להגיד, כי אמר אלוהים פן ינחם. נכון? למה להגיד פן ינחם העם? הרי כבר דיברנו על העם. אלא מדובר בקבוצה שנייה, שאף היא מכונה בשם העם, והיא איננה, והיא היא אומנם מוכנה לצאת, אבל אם יש קשיים בדרך, אני לא בא.
אבל... כן? אמרנו שבפעם
הראשונה
דיברנו על זה שהעם זה בעצם
הקבוצה
של הגויים, לא של המצרים
שהצטרפו. כן, זה נכון. כלומר, החלק בנו שכבד קראו על שם הגויים שהצטרפו.
שני
הקבוצות
האלה, שני העמים האלה?
אפשר, אני אגיד לך, אפשר לקרוא, אני אגיד לך, אפשר לקרוא את זה בשתי קריאות. או שאוטומטית כל מקום שכתוב העם, אתה אומר, זה הגויים שהצטרפו, ואז בני ישראל, זה אלה שנולדו בני ישראל. או
אמרנו את זה לפני כמה שיעורים,
אני יודע, אני רק מסביר שיש שני מישורי קריאה אפשריים לכל אורך הספר, או שמדובר בשתי קבוצות, או שמדובר בשני רבדים באותה זהות. זה אותו דבר,
וזה שני הרבדים בעצם.
אפשר להגיד, יש בתוכנו רובד של זהות שהוא העם, והוא המחויבות שלנו כלפי הגויים, לכן זה קרוי על שם הקבוצה הזאת שהצטרפה, ויש בנו חלק חופשי יותר שהוא מכונה בשם בני ישראל, שיש לו מודעות לעצמיותו, לזהותו, יותר גבוה.
אבל לא מוזר שדווקא כתוב שובר את מחלקת העם בקטגוריות כאלה?
למה לא?
נראה לי מופשט כדאי, לא? העם, אלה שהצטרפו, העם, אלה שפחדים ממלחמות.
ברגע שאני לא עצמי, שאני לא ממש זה עם עצמי, אז יש לי כל מיני קשיים.
זה היה אקוטי בזמן הכושר.
אני חושב, מאוד אקוטי.
אבל פה יש חלוקה של העם לקטגוריות.
כן, כן. אנחנו נדמה שיש פה חמש קבוצות. ישנן פה חמש קבוצות, שלוש מהן נקראות בשם העם, ושניים בשם בני ישראל. שלוש ועוד שניים זה יוצא... אתה מבלבל אותי. חמש. כן? אחד ועוד אחד זה שניים, ועוד שניים זה ארבע. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. כן, זה ארבע שנים שאני מלמד מתמטיקה. כן.
זה ערב העם.
אה?
ערב העם.
ערב.
ערב
רב. ערב רב. כן, כן, אותו דבר. כן. זה כמו שיש שבת, ולפני השבת יש ערב שבת. אז יש רב, יש ערב רב. עוד לא רב. אז איפה היינו? רגע, אז בינתיים אנחנו בקבוצה השנייה. אגב, למה חמש קבוצות? כי בתוך הנפש יש חמישה רבדים. חכמי הקבלה מכנים אותם בשם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה, יחידה. כן, יש חמש שמות לנפש. שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כן, בכל התנ"ך תמצאו שמשתמשים פעם במילה הזאת, פעם במילה הזאת. אצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. נכון? פסוק בתהילים או לא? יש פסוק הזה בתהילים, נכון?
אז כלב זה כלב?
אני לא יודע, אל תספחו אותי. אצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. אז יש יחידה, יש נפש. בסדר? ויפח באפיו נשמת חיים, אכן רוח היא באנוש. בסדר? ויהיה אדם לנפש חיה. אם כן, יש לכם חמישה ביטויים שהם חמישה רבדים של זהות, והייתי אומר שלפי מעלתו של האדם הוא יותר מודע או לנפשו או לרוחו או לנשמתו או לחייתו או ליחידתו. בסדר? וזה יוצר חמש קבוצות סוציולוגיות שבזמן יציאת מצרים יכול להיות גם שהן היו מסומנות על פי המוצא האתני שלהם גם. בסדר?
יש להם ערך?
לא, שום דבר, מה סבור? מה?
שואלים
מסודרות
לפי כולם, כי נגיד, שמה יש
להם
משקל
פרק יותר משאר הביטוי.
יש, יש. מקמתים אותם.
כן, כן, יש מה לדבר על זה. אבל... כן, הזדמנות, לא, אני מוכן, אבל... אני רוצה להתקדם בטקסט.
רגע, אני רוצה...
מה?
אני רוצה לתקדם
בטקסט. כן. נו? לא הבנתי. כן, כלומר, אנחנו נראה לך לפי הסדר הזה. יש פה שלוש קבוצות העם, כנגד... אני לא הסברתי מה זה... לא, הם נפש, רוח ונשמה. ושתי הקבוצות הנקראות בני ישראל נקראות חיה ויחידה, ואני לא הסברתי למה, כי אני צריך בשביל זה להסביר מה זה נפש רוח נשמה חיה ויחידה. אז, ואת זה עוד לא עשיתי, נכון? נעמה? אני הסברתי, אמרתי שאני, אמרתי שאני אגיד את זה אולי בהזדמנות אחר. אז זה צד. אולי לא הערב. לא כל דבר. טוב. מעניין אותה, נגיד, הסבר פשוט, בספר נפש החיים, שער א', פרק ת' ו', נדבר על זה. כן, של רבנו חיים מוולוז'י. נפש החיים. נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין. שמה, כן, שמה הוא מסביר נפש רוח נשמה. לפי השידה שלו, כמובן, יש שער א', פרק ת' ו'. אולי בהזדמנות, אולי נצלם את המקור הזה ונלמד אותו. יש לך את זה בצרפתית?
לא.
תודה. למה זה מתאים ל... זה מה שאני אמרתי. אני הבנתי טוב מאוד את השאלה. אני אמרתי שאי אפשר להסביר את זה בלי שנלמד קודם כל את משמעות המושגים. אז זה לא שלא הבנתי אותך. את לא הבנת אותי. טוב. 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 אחר כך בפסח זה נשאר. טוב. פני, אז יש פה קבוצה שנייה שגם היא נקראת בשם העם. אפשר לשים במים רותחים. עכשיו, אז הקבוצה הזאת מוכנה לצאת, אבל אם יש קשיים בדרך היא תחזור. אגב, מזה אני למדתי משהו חשוב, כן? יציאת מצרים לא כללה בתוכנית את מתן תורה. זוכרים את זה? כן, דבר נוסף. כן. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. זאת הקבוצה השלישית. הקבוצה הזאת רוצה לצאת, אבל דרך המדבר. מה יש במדבר לעשות? לקבל את התורה. מה? איך יש זה קבוצה שלישית? איך אני יודע שזה קבוצה שלישית? פשוט מאוד. אם לא, היה צריך להיות כתוב, ויסב אותם אלוהים דרך המדבר. נכון? זה שיש חזרה עוד פעם על הביטוי העם, זאת ההוכחה שזו קבוצה שלישית. היא נזכה קונטורנה.
אבל איפה כתוב ששתי הקבוצות האחרות יצטרפו לקבוצה השלישית?
שגם מובן מאליו. מה הם יעשו, מסכנים? מה? הם יתעקו במצרים?
למי הקדוש ברוך הוא אמר? כי אמר אלוקים. למי הוא אמר?
לעצמו. קבוצה רביעית. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה פירוש חמושים?
כלי נשק.
הם מוכנים להילחם.
זה הקבוצה הרביעית.
זה
הקבוצה
הרביעית. אז זה שרצו ישר לפלסטין. כן, אם היו רק הם, לא היו מפחדים מהפלישתים, לא היה צריך שפרעה יזרוק אותם, לא צריכים תורה, יוצאים ממצרים, כובשים את הארץ. אין בעיה. והחמושים כבר מוכנים למלחמה, יצאו בני ישראל מארץ מצרים. זה החלק הרביעי. זה החלק הרביעי. מה? ודאי, יש קבוצה חמישית. איך אני יודע? כי אני אמרתי את זה. עכשיו, רק רגע. אבל זה קצת יותר רחוק. תסתכלו בבקשה בפרק י' ד' פסוק ח'. נכון. כי דיברנו על זה שבוע שעבר. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זה ביד רמה? בלי לפחד מאף אחד. זה לא אותו דבר. חמוש, יש עדיין איזה פחד. אני זקוק לנשק. אומר, אני גם בלי נשק, אני רץ קדימה. כן? זה קבוצה חמישית.
אז למה לא אלה של כשביה?
כשביה.
אשביה. למה הם לא הקבוצה החמישית? זה גם יראה יותר הגיוני, כי הם כאילו יותר מוכנים. אם אתה הולך לפי הסדר של חמישה הרבדים של הנפש...
לא, כי כבר גמרנו את הנושא. כלומר, כאן אין שום המילה בני ישראל בפסוק י' ת', מה שאת מציינת, איננה מילה מיותרת מבחינה תחבירית. כל פעם אנחנו מחפשים איפה זה מיותר. בסדר?
נראה לי שמיותר, למה? כשאתה שואל מכל כך עם חמושים ומרגישים נורא בטוחים,
אבל אני מרגיש בטוח כי יש לי נשק. יד רמה זה ביטוי יותר חריף. יד רמה זה הכוונה,
יד רמה
בטוח, אבל עצם זה שאני זקוק לנשק זה כבר פחות ביטחון. זה לגיטימי שאדם יהיה לו נשק, אבל זה פחות ביטחון. מוכן להמשיך להשאיר את זה פתוח? כן?
זה בגלל ספר החלק הזה של הצבאות, החלק של הנפש, בשביל משה יותר רק זה היה רצון של משה להוציא אותם אליו, זה
היה רצון של השם. נכון. זאת אומרת, זה צריך לבוא על ידי משה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני לא אקח את זה, על זה אחריות ישירה. משהו כזה. ואז יש בעיות בדרך. עכשיו, יש לי רק שאלה, לגבי החמושים. אני הסברתי שחמושים זה נשק, נכון? אבל יש גם פירוש שני ברש"י, נכון? אחד מחמישה. אבל זה, הפירושים לא סותרים, למה? רק אחד מחמישה מוכן להילחם.
כן,
כן.
גם ביד רמה מוכנים להילחם.
מוכנים, כן, יד רמה מוכנים. אבל איפה זה בולט?
ביד חופשית. הם חמושים אבל הם לא מאומנים, דרך אגב, כעבדים. יש להם נשק, אבל הם אף לא היו בצבא, הם היו עבדים, החמושים. זה ככה ירד בעיניים, לא קשור.
למה זה לא קשור?
זה לא משנה את החלוקה לקבוצות. הם עדיין, הם
צבא... אתה שואל מאיפה יש להם נשק?
נניח. עכשיו אתה העלית השאלה.
זה לא, זה מה שהתכוונת לשאול. כלומר, הם היו עבדים, מאיפה יש להם נשק? אז השאלה היא, מתי הפסיק השיעבוד במצרים? האם ככה עד הבוקר שבו פרעה אמר תלכו הם היו עבדים? לא נראה. ודאי שברגע שהחלו המכות יש איזשהו שלב שבו בני ישראל עברו אמנציפציה.
היה חושך, הם גנבו נשק.
לא, לא רק זה.
היה מכת חושך.
לא, לא, לא.
הם הלכו לבונקר וגנבו
נשק. לא, אני גם לא. יש ב... יש במסכת ראש השנה, יש, אפשר לקבל את הלמון? לי? כן, תודה. יש במסכת ראש השנה תיאור של מאורעות היסטוריים שהתרחשו בראש השנה. כן, הרי פסח זה יציאת מצרים, תודה רבה. שבועות, מתן תורה. אבל מה קרה בראש השנה? אז התלמוד מביא שם רשימה של דברים שקרו. אחד מהדברים זה שפסקה עבודה מאבותינו במצרים. כלומר, כבר שישה חודשים לפני יציאת מצרים, בני ישראל היו חופשיים. עכשיו תבין, זה דבר מאוד מעניין, כי זה התופעה של האמנציפציה. כל פעם שיוצאים מגלות, יש תקופה טרום יציאה, שבה הגלות לרגע אחד מפסיקה להיות קשה. ואז נוצר משהו מעניין. יש שישה חודשים שבהם מצרים מפסיקה להיות גהינם. ואז השאלה היא, האם כדאי לצאת אל המדבר? עד עכשיו אני העדפתי את המדבר על פני העבדות, כי העבדות היא נוראה. אני מוכן אפילו להתמודד עם קשיי המדבר, ולו רק שלא להרים פירמידות. אבל עכשיו, שדי נחמד במצרים, סך הכל המצרים נתנו לנו אמנציפציה, שוויון זכויות. לא כדאי לצאת אחרי משה. נראה לי קצת צערורי, הבן אדם. מעניין גם שערב יציאתנו מאירופה היה אותו דבר. מעניין, היה אז יהודי בגרמניה, הרב שמשון רפאל הירש. הוא אמר שהייעוד של העם היהודי זה לחיות בגלות. אבל עד המאה ה-19 זה עוד לא היה ישים, כי הגויים עשו לנו צרות. אבל עכשיו שהם נהיו כאלה נחמדים, אז הגיע הזמן להישאר. ולכן הציונים פושעים, כי הם רוצים, הם הולכים נגד האידאל היהודי שהוא להחיות ולקדש את גרמניה. וכשאנחנו נביא קדושה לגרמניה, אז הגרמנים יגידו לנו תודה. אז משהו דומה לזה, יש גם ביציאת מצרים. מגיע הזמן לצאת, אפשר אפילו לאסוף נשק. יש כבר תקופה שבה יש יהודים אפילו בצבא של פרעה אולי. אז זה כבר קשה לצאת. שמה? שהיה שחרור? יש, זה פסוק בתהילים, במזמור שאומרים אותו בראש השנה. לנצח על הגיתית לאסף, ארנינו לאלוהים עוזנו, אריהו לאלוה יעקב, שיעור. איזה מספר? לא זוכר, לא זוכר. מה? שאו זמרה אותנו טוב, כי נור נעים ינבל, תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו. כי חוק, פי א', נכון. כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, אסירותי מסבל שכמו. כפיו מידות תעבור נא. כן, כן, בדיוק.
בצד.
עשר המכות זה לא ברור. שנה בערך. כן.
היה לפני מלחמת העולם השנייה או אחרי
העולם הראשונה? טוב, כן, אחרי מלחמת העולם השנייה זה קשה שמישהו יאמר שהייעוד של עם ישראל
זה... אולי אני לא יודע, בחצי שנה
הטובה. כן,
טוב, שחזרו
לגרמניה,
נכון? זה דיקים שם, קהילה. מי?
היו כאלה שחזרו לגרמניה.
נו, אבל לא מדובר על... מה?
כמו קהילה. כן,
לא, אבל זה יהודים מגרמניה? לא.
היהודים
מגרמניה שחזרו לגרמניה?
כן.
לא, אני יודע על יהודים מרוסיה שהגיעו לגרמניה.
כן, אבל הם הגיעו כבר לקהילה, אפילו ישראלים שם קיבלו פיצויים.
הם יודעים איזה רעיון. נשיא איראן, אחמדינג'אד, אמר שצריך להקים לנו מדינה שם, נכון? שמו, חבר'ה, האקלים שם אולי יותר נוח, לא?
נופים יפה.
כן, משהו כזה. אז מה את לוקחת את המבורג? כן, כן, טוב. טוב, טוב, חבר'ה, טוב, אני רוצה פה להתקדם. יש פה משהו מיוחד שמתרחש, כן? יש שלוש קבוצות שקשה להם לצאת, שתי קבוצות שקל להם לצאת. עכשיו, בכל זאת, קורה משהו בפסוק ח', ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים. כן, בפרק י' ד', כן, פסוק ח', ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. פסוק ת' וירדפו מצרים אחריהם ויסיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי אחירות לפני בעל צפון. טוב, זה מקומות גיאוגרפיים. השאלה היא למה הם מציינים אותם, כלומר התורה לא סתם הפתח של החירות, כלומר זה הפתח של החירות, זה הרגע המכריע, וברגע המכריע הזה קורה משהו. כן, מה אתה רוצה? כן, כן, נכון. ואז התוצאה היא מאוד מוזרה. פסוק י' עוד יותר, הוא הכי קשה מכולם. ופרעה הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. הם? נכון, הייתי אומר העם, אבל זה בני ישראל, דווקא הם?
חמושים.
חמושים? ביד רמה? אה? מה קרה? זה ממוטט את התורה. זאת ההוכחה שכל מה שאמרתי לכם, לא נכון. בסדר? בואו נראה. נקרא עוד פעם את פסוק י'. ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם. מה זה לשאת עיניים? בעברית מקראית, בבקשה. בעברית של התנ"ך. זה עיוות רגילה. לשאת עיניים, לא יודע, זה להרים את העיניים. מה זה בעצם? לשאת עיניים פירושו להסתכל למעלה. אז הם הסתכלו למעלה, ומה הם ראו למעלה? בואו נראה מה הם ראו. מצרים נוסע אחריהם. אני צריך להגיד, המצרים נוסעים אחריהם. מי זה מצרים שנוסע? זה כבר השר של מצרים, זה איזה מין ישות מטאפיזית. זאת אומרת שבני ישראל אינם יראים מן הצבא של פרעה, אלא הם יראים ממצרים. אז חז"ל אמרו, בעצם הם ראו שם את השר של מצרים, שמגיש את טענותיו לפני בית דין של מעלה. רגע, פרעה הקריב. מה הוא הקריב? הוא הקריב את הטענות שלו. כאן צריך להגיע לעומק.
זה מלאכים?
מה זה מלאכים? אז זה מלאך, כן, מלאך של האומה. אבל מה זה מלאך? זה ביטוי מאוד לא ברור. מה זה מלאך? מלאך של אומה. אז צריך לפתור פה שתי בעיות. א', מה זה מלאך? ב', מה זה מלאך של אומה?
אבל זה גם מה שאומרים שעכשיו, לא שקורה עכשיו.
מה קורה עכשיו?
מלחמה זה...
נו?
אני יודע מה, מלחמה בין מלאכים לשמיים.
למה זה רק עכשיו? צריך לברר מה זה מלאכים. קודם כל נברר מה זה מלאכים, אחרי זה נראה מה קורה עכשיו. בסדר? מה זה מלאך? נו, יאללה, דברו.
שליח.
מה? שליח, של מה? בכלל, מה המושג של שליח? כשאני אומר שליח, שליח זה מי שמבטא את הרצון שלי. כן, זה לא הרצון שלו. השליח איננו אמור לבטא את הרצון של עצמו, אלא את הרצון שלי. כן, הוא ממונה לבצע את הרצון. אז כשאני אומר מלאך השם, שליח של אלוהים, כמו שאתה אומר, זה בעצם מה זה? זה רצון הבורא. כלומר, המלאך איננו דבר אחר מאשר רצון האלוה. לכן יש לו גם שם פרטי. כן, מיכאל, גבריאל, רפאל וכו'. למה? הרצון של האלוהים לרפא הוא רפאל. הרצון של האלוהים להתגבר נקרא גבריאל. ברור? הרצון של אלוהים שיהיו בקבוקים, בקבוקיאל. נכון, כלומר הם מרגישים שהם מבטאים איזשהו רצון. כלומר השר של האומה, המלאך של האומה, אפשר לומר, זה מה שהאלוה מצפה מאותה האומה לקיים. כלומר התפקיד של מצרים בהיסטוריה זה השר של מצרים. השר של מצרים זה הייעוד ההיסטורי של מצרים בתוך התוכנית האלוהית. הרי יש הרבה עמים, וכל העמים צריכים הם שותפים בתוכנית גדולה. גם למצרים יש תפקיד. בסדר?
מפתיע, כי הוא כבר הגיע למצב בעשרת הדיברות, בעשרת המכות, במכה האחרונה, שכבר הוא יורד למטה, פתאום עוד פעם הוא יוצא את השר.
נכון.
הוא כבר התקרב, הוא כבר אמר את שלו, זהו, נגמר.
לכאורה, כן, בכלל, כל השאלה הזאת כבר הוכרעה מזמן, כן? כלומר, מה השתנה בין עשר המכות, במיוחד במכת בכורות, שבה התברר שמצרים זה נגמר, ופתאום עוד פעם עוררים את השאלה, פותחים את התיק מחדש, מה קרה? כן? נאספו ראיות חדשות.
זה שתיים, זה גם הדיאלוג, כבר יצא דיאלוג ישיר עם...
כן, כן, בכלל, דיאלוג די ישיר.
למה?
לכאורה, בין מי למי הדיאלוג פה? אבל אם השר של מצרים זה הקדוש ברוך הוא, אולי בין הקדוש ברוך הוא לבין עצמו. כלומר, המדרש מתאר את זה כאילו ששני שרים, שר ישראל ושר מצרים, ניגשו לפני בית דין של מעלה. אז במילים אחרות, שני שרים שמדברים זה כביכול אלוהים שמדבר אל עצמו. מה זאת אומרת שהוא מדבר אל עצמו? הוא צריך עכשיו, נוצרה סיטואציה היסטורית שבה מוכרחים להכריע, או עם ישראל ממשיך וזה אובדנה של מצרים, או שמצרים ממשיכים וחלילה אובדן ישראל. כלומר צריך להחליט או זה או זה. כלומר כל זמן שפרעו לא רדף, אפשר ישראל יוצאים ממצרים, מצרים נשארים במצרים, אבל עכשיו אין ברירה. כלומר, אם פרעו לא היה רודף אחרי בני ישראל, אז בני ישראל היו ממשיכים את ההיסטוריה שלהם, מצרים היו ממשיכים את הייעוד שלהם באיזושהי צורה. אבל עכשיו המצב הוא שיש פה מלחמה. המלחמה הזאת היא טוטלית. או שישראל לא יוצאים ממצרים, חוזרים להיות עבדים או מושמדים, או שאם צריך באמת להציל את ישראל, אז צריך לגמור את מצרים. זהו, זאת אומרת, על איזה חלק של ההיסטוריה הקדוש ברוך הוא יוותר. זאת הבעיה. הוא צריך עכשיו להחליט האם הוא משמיד בעצם את השר שלו. השר הזה הוא השר הזה. נגיד, הייתה לי תוכנית גדולה, ואני רואה שחלקים מסוימים של התוכנית לא יכולים להתממש, ואני צריך להחליט איזה מהם.
זה נשמע ממש על זה. זה נשמע מאוד חד
משמעי. כאילו מה?
עכשיו... זאת אומרת, זה נשמע נורא ארצי.
והתוכנית שלא
מסתדרת.
לא, זה נורא מוסרי. זה נורא מוסרי.
אבל הוא גרם לזה.
נכון, הוא גרם לזה. כלומר, יש כנראה מטרה להגיע לזה. אבל זה נורא מוסרי.
זאת אומרת,
אם
הוא
תכנן
לו, מה
מוסרי? אני מקווה. אני מקווה, אני מקווה. תן לאויבים שלך. זה נראה לא... כלומר, יציאת מצרים, יאללה, די, יציאת מצרים באה לברר הרבה מאוד יסודות מוסריים. מה התפקיד של עם ישראל? איך מכריעים במהלכים בהיסטוריה? לכן זה מופיע בצורה הזאת. מובן? לכן זומנה, כמו שאתה אמרת, זומנה הסיטואציה, לא במקרה, כדי שיעשה הבירור הזה. ברור? וכאן... כן, כן, אני מיד אתייחס לזה, רק כן. אבל מה אמרו המלאכים האלה? כן? במדרש מובא שהשר של מצרים אמר, לכאורה הייתה טענה, שמצרים הם עובדי עבודה זרה. אבל אומר השר של מצרים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, היוצאים ממצרים הם לא שונים מבחינת ההכרה התרבותית שלהם, מבחינת, נגיד, גם אם הם לא עובדי עבודה זרה, אז הם עתידים לעבודה עבודה זרה, כי כל חברה בסופו של דבר מדרדרת. אז זה לא פייר שתפסת את מצרים דווקא בתקופה של הידרדרותה, כשעם ישראל עוד לא הספיק להידרדר. אבל גם הם עתידים גם כן לשים חוט אדום מסביב ליד. כלומר, גם להם יהיה תמונות של הרבנים על המחזיק מפתחות. אז כלומר, בסופו של דבר, עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה.
יש לי תמונה
שלך, אבל. יש לך תמונה שלך. רק אל תעבוד. עם מעיין.
עם המפה.
אז יש פה, הטענה היא שבסופו של דבר אין חברה שיכולה לטעון לעליונות מוסרית אבסולוטית. כי בסופו של דבר, כל חברה מדרדרת. עד כאן לכאורה טענה. אגב, תראו, בפסוק תדוו, זה מאוד חזק. ויומר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. זה ההמשך. אבל קודם כל, מה תצעק אליי? כלומר, אני במצב שאני כבול. ההכרעה של לאיזה כיוון הולכת ההיסטוריה לא תלויה בי עכשיו, תלויה בכם.
בבני ישראל.
בבני ישראל. או בפרו, נראה. עכשיו, אם נתקדם עוד צד, עכשיו פה נחזור לשאלה שלך. הרי לכאורה כל הדיון הזה כבר הוכרע מזמן במכת בכורות. אז מה זה כבר כל הוויכוח? פתאום פרו נזכר וכו'. פרו היה אדם גדול, והוא למד את כתבי הרב קוק. בכתבי הרב קוק, באגרות ראייה, איגרת תפקופיונת. מבואר, וזה מובא בכמה מקומות, האמת היא זה לא הרב קוק המציא, אבל הוא ניסח את זה יפה. שישנם שני רבדים שבונים את הקדושה של עם ישראל. כלומר, כשאני אומר עם ישראל עם קדוש, אני מתכוון לשני דברים שונים. מה שנקרא סגולה, ומה שנקרא בחירה. הכוונה למה? הסגולה זה ש... איך לומר, אני נולדתי ככה, מה אתה רוצה? אני קדוש. למה אני קדוש? יש לי נשמה כזאת, קדושה, מה לעשות? מתנהג טוב, מתנהג רע, אני קדוש. בסדר? זה נקרא קדושה סגולית. יש דבר שני, זה הקדושה ההתנהגותית שלי, הבחירית. אני עושה דברים טובים, הוא עושה דברים רעים. אם אני עושה דברים טובים, יש קדושה נוספת, היא הקדושה הבכירית. אוקיי? עכשיו, מכת בכורות, מה היא ביררה? את הקדושה הראשונה, הסגולית. מדוע? בגלל שכל זמן שהאדם משועבד לחברו, אי אפשר לשפוט אותו. לכן הדיון על מדרגת הקדושה הבכירית של בני ישראל לא יכול היה להיפתח בכלל, כל זמן שפרעה לא שחרר אותנו.
רגע, מה זה אומר שאי אפשר בעצם...
אני אביא לך דוגמה למה שאני אומר, ואז תביא לי. יש מדינה בעולם המכונה זימבבואה. מכירה? היית שם? חבל, אומרים שזה מקום יפה. זימבבואה במשך שנים רבות נקראה בשם רודזיה. על שם ססיל רודס, המקים של הקולוניה הזאת. זאת הייתה מדינה של קושים שנשלטה על ידי לבנים.
מיעוט
לבן, קטן מאוד, יותר מאשר בדרום אמריקה, בדרום אפריקה.
אתה לא יכול לשפוט את
ההתנהגות שבנהגות. רגע, עכשיו אני עושה, לפני כמה שנים זימבבואה קיבלה עצמאות. ואז קרה, בשנה שהם קיבלו עצמאות, קרה דבר שלא קרה להם במשך מאות שנים. הייתה בצורת. בצורת. מה? יש שרס. כן. זאת אומרת ש... ואז מתו רבים מאוד. זה דבר מאוד מעניין. כל זמן שאתה משועבד למישהו, אתה לא עומד למשפט, כי בעצם אין אחריות, מישהו אחר אחראי עליך. ברגע שאתה יוצא מעבדות לחירות, אז עכשיו מתחילים לבדוק, פותחים את הפנקסים, נראה מי אתה, ואז אתה יכול גם לעמוד לדין ואתה יכול גם לסבול מזה. עכשיו, ברגע שיצאנו במדבר והלכנו 3 ימים במדבר, מתחילה הזהות הישראלית העצמאית להתבטא, ואז אנחנו עומדים למשפט, ואז פרעה אומר, את זה אני רוצה גם לבדוק, אני רוצה לבדוק האם אתם יוצאים ידי חובת הנוסחה המוסרית גם בתחום הזה של הקדושה הבכירית.
כל הכבוד,
משהו נכון, למדת הרב קוק, מה אתה רוצה? אז זה מה שהוא הלך לבדוק.
מה קרה לו בצורת?
מה קרה מהבצורת? מתו הרבה. אני אומר, פשוט, איך יכול להיות אומה שבמשך מאות שנים, כל שנה יש שם גשם, פתאום אין. קורה משהו. כנראה שדנים אותם. במשפט.
עכשיו אני מבין למה משה גדל לבית פרעה.
למה אתה מבין את זה?
הוא היה מורה גדול מאוד.
משה היה מורה של פרעה. או, פרעה היה מורה שלו, כן. כן, אבל זה דווקא לא מהפרוע הזה, זה הפרוע הקודם. כן. אז מה שזה אומר, שעכשיו צריך לבדוק את המעמד המוסרי של בני ישראל. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אם מדובר במוסריות, לא תלוי בי, תלוי בכם, מה תצעק אליי? מה עושים במצבים כאלה? כן? לא, לא, יש הרבה ששאלו, והתייחסתי, אבל אולי לא הקשבת, אז לכן אני חושבת שאתה היחידה ששואלת. נו, מה השאלה? תפסיקו לרדת עליה, היא לא אשמה. נו.
היו כבר 3 ימים?
כן.
אז הם לא מורים בעצם.
זה גם נכון. נכון. אבל רואים שמה, טוב, זה דילגתי על כמה פסוקים. דילגתי, כן. כתוב ככה. בפרק י' ד' פרק י' ד' פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכרות תחנו על הים. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. כלומר, אני אגרום לפרעה לחשוב שאנחנו לא יודעים איפה להיות, כי בעצם אם הם היו צריכים ללכת לסבוח לשם אחרי 3 ימים, אז היו צריכים להגיע למקום שבו זוכרים, והם לא הגיעו. אז פרעה אומר, אם ככה אתם לא אחראים, אז עכשיו אני מתחיל לשפוט. וחיזקתי את לב פרעה ופדף אחריהם והיא כבדה בפרעה. נכון. זאת אומרת, צריך להתרגל, אני חושב שכבר התרגלנו די הרבה, שפרעה היה אדם אחראי.
הם הבטיחו לו
לחזור. הבטיחו לו גם לחזור.
למה הם הבטיחו לחזור?
למה הם הבטיחו לחזור? כי היו צריך לתת טעם דתי ליציאה ולא טעם לאומי. זה דיברנו עוד בהרחבה. כן. כלומר שהדתיות זה המשחק כלפי הגוי. כן. למשל, גוי מזמין אותי הביתה, אומר לי, אתה רוצה? הנה, בוא נשתה יין. אני אומר, אני לא יכול. עכשיו, אם הוא שאל אותי למה, אם אני אגיד לו בגלל שאני יהודי ואתה גוי, אז מה אתה עושה בבית שלי? אני אגיד לו, זה מסיבות דתיות, אז זה בסדר. יש אחד יש לו, יש אחד יש לו סכרת, השני יש לו דת.
מחלה.
חוטפים את זה בלידה. מה הרמב"ם כותב? טוב. אז בעצם מה עושים במקרה כזה? כן, המצב הוא מאוד, כן. על עניין השרים, כן.
זה לא לגמרי ברור לי, פשוט. גם אומות העולם וכל התנ"ך האמינו שיש להם שרים.
נכון.
ואם זה נגיד היה בארץ, הם חשבו את זה, הם צריכים להשמיד את זה.
נכון.
אולי אתה יכול להסביר קצת מה שבעניין
הזה? אומות העולם לא רק שנשלטו על ידי שריהם, אלא הם עבדו לשריהם. מה זה השר של אמריקה? לא, שר, אמרנו זה המלאך של אותה אומה. אבל מה זה אומר? זה בעצם הגניוס הלאומי. כלומר, זה התפיסה הרוחנית של האומה את עצמה. אפשר אולי להגיד את זה. אני הייתי אומר שזה בא לידי ביטוי יפה מאוד בקריקטורות. הקריקטורות הן ביטוי לתת מודע הקולקטיבי. למשל, בקריקטורה, איך מציירים את אמריקה? זה הדוד סם, נכון? אנקל סם. עכשיו, אין שום אדם באמריקה שדומה לבן אדם הזה, כמו שאין שום סרוליק שדומה למה שדוש תיאר, כן? אבל זה, אפשר לומר, זה המיתוס. המיתוס שבו כולם מרגישים את עצמם, כן? הישראלי זה סרוליק של דוש. אמריקה זה הדוד סם. זה היה, היה. באיזשהו שלב זה מה שזה היה. אגב, זה לא במקרה, לא יודע, אצל המקובלים אומרים שהמלאך של אדום זה סמך מן. משום מה. זה מובא בזוהר. מעניין. כן, 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 אני לא חושב שזה מקרה. אבל, מה? זה מין מפגש בין התודעה האנושית לבין ה... מה? טוב, בסדר. אבל גם הם... טוב, תעזבו את זה, תעזבו את זה. אז מה שאני אומר, הם עבדו לשרים, ולכן זה עבודה זרה. אבל זה שיש שרים, זה שיש כוחות שמנהלים, אפשר לומר, את חיי הלאומים, זה, אפשר לומר, זה עובדה, כל סוציולוגי יודע את זה. כן, שיש איזה מין התנהגות קולקטיבית, צפויה מראש, פחות או יותר. הם עובדים, נגיד, זה תפיסת האלוהות שלהם. לכן, אפשר לומר, התנ"ך מתייחס בהקלת ראש לעבודת האלילים של האומות.
לשר בתנ"ך יש רק מעמד
מדיניות,
יש לו גם מעמד...
לא מדובר על שר של בשר ודם, מדובר על מלאך.
אוקיי,
ופה
גם כזה
ספציפי. כן, מדובר על המלאך. כן. בסדר? מה? איפה היינו? והיום, סגל, יש בספר שערי הוראה לרבי יוסף ז'קטיליה, הוא מדבר על זה קצת, בביאור שם אלוהים. כשהוא מסביר את המילה אלוהים, שם הוא מרחיב על נושא השרים. עיין גם ברש"י על דברים ד' פסוק ו', לא צריך, פסוק ו', פרק ו' פסוק ד'. דברים ו' ד', רש"י שם, ומחלוקת הגור אריה והמזרחי על הפסוק הזה ברש"י. של ו' ד', סליחה. ו' ד', מה? הוא שאל על השרים. מה זה? איזה פרשות של הפרנסה? אמן. אמן? אז מי דיבר על המן עכשיו? כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. בסדר, אז מה?
על המעמד המוסרי של בני ישראל.
כן, כן, אנחנו פה בבעיה הזאת. עכשיו תראו, יוצא פה משהו מעניין. בתהליך הגאולה, כשהכל נראה בסדר, פתאום נוצר מצב שבו הבורא צריך לבחור בין שני עמים. מה? משהו כזה, כן. התוכנית הקודמת הייתה שישראל ומצרים יתפתחו כאחד. כלומר, זו הייתה התוכנית של יוסף. יוסף רצה שמשפחת אברהם תהיה כמין גורם מפרה לתרבות המצרית. כן. יש הרבה מה לדבר, מה היה צריך להיות, כן? האם ההיסטוריה כמו שאנחנו מכירים אותה היא התוכנית המקורית? אני חושב שצריך לתת על זה שיעור בפני עצמו פעם. בסדר? אבל זה יוציא אותנו מהטקסט. מה? כן, נכון, נכון. נכון, אז יש לך זיכרון טוב, אבל לא כולם זוכרים.
כן.
זה גם אתם מתחילים לשכנע אותי שכדאי ללמוד כמה טקסטים של הרב קוק על הדברים האלה, אולי בהזדמנות, כן. כבר יש לנו אחד שאמרנו, כן, שנפש החיים. עכשיו גם משהו על הרב קוק.
נו. כן. הקבוצה
האחרונה
זה בני ישראל
שיוצאים לאברהם, שזה מקביל לרוב הכי גבוה.
נכון. אם אני מבינה נכון. אז אם מצטרפים אליהם כל ארבעה קבוצות האחרות.
נו.
אז זה לא כאילו מכריע את הכף לכיוון שלהם. ואם כך,
לכיוון של מצרים את מתכוונת?
לא.
של ישראל?
בני ישראל החיה, בוא נאמר.
כן.
אז זה לא
מכריע
את הכף לצד היותר חיובי.
למה?
כי מצטרפים ל...
אז בואו נראה, בואו נראה. מה באמת
הם... למה הם פוחדים? למה הם חוששים?
אז בואו נראה. זה באמת מאוד מעניין מה שאת שואלת. בואו נקרא בפסוק י"ג. בפרק י"ד, פסוק י"ג. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, השם יילחם לכם ואתם תחרישו. עכשיו אני רוצה לקרוא את הפסוקים האלה לפי פרשנות התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי אומר, ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. זאת אומרת, אתם מבינים את המצב. מול יש ים סוער. מאחור יש צבא מאיים. מימין ושמאל, ארץ מדבר וצייה וצל מוות. מה עושים היהודים? ארבע מפלגות. כן? י' ג' ו' ד'. כן. כלומר, וכך אומר התלמוד, ארבע כיתות נעשו אבותינו על הים. ובאמת היו ארבע אופציות, אנחנו נראה מתוך הניתוח של הטקסט התלמודי, שבעצם ארבע האופציות האלה היו צפויות מראש. כלומר, בכל פעם שתראו קבוצה אנושית במצבי לחץ, אתם תראו את ארבעת התגובות האלה. אני הולך להגיד אותם. האחת... התלמוד אומר כך, אלה אמרו, ניפול לים. זאת אומרת, נתאבד. כלומר, אנחנו רואים שכל התהליך לא הלך. חשבנו שזה ילך, אנחנו רואים שזה לא הולך. אז בואו ננהל מדיניות של התאבדות. נפרק את העסק. אין מה לעשות. ניפול לים. יש לי גם ממשלות ישראל שחשבו כך. עכשיו, יש... אלה אמרו, נחזור למצרים. זאת אומרת, יש לי בן דוד באמריקה, אני אוכל לעבוד אצלו במוסך וכו'. מזל שיש לנו גולה מפוארת שרק ממתינה לנו. אגב, אני אגלה לכם סוד, אבל אל תגלו לאף אחד. יש לי קרוב משפחה בחוץ לארץ כן, שפעם הזמינו אותו לדיונים סודיים של נאטו. זה היה לפני 20 שנה. כן, היה, אמרו לו, טוב, תבוא בנאטו, רוצים לדבר איתך, אתה מראשי הקהילה היהודית, יש לך... מה אתם רוצים? שיתפו אותו בדיונים הסודיים על פינוי מדינת ישראל במקרה של פירוק המדינה. כלומר, יש תוכניות כאלה גם בנאטו. תדעו לך. טוב. אז, כן, מה קורה אם במקרה צריך להחזיר את כל היהודים? אז צריך להיערך, לא? אז מה ש... הייתה קבוצה שנייה, כך אומר התלמוד, אמרו, בואו נחזור למצרים. קבוצה שלישית אמרה, נתפלל. לא, סליחה, שלישית אמרה, נלחם. כן? רואים את המצרים, יאללה, חבר'ה, ניכנס בהם. קבוצה רביעית אמרה, נתפלל. עכשיו, שימו לב שכל התגובות האלה הן די צפויות, סך הכל. כלומר, כל פעם שתראו קבוצה במצבי לחץ, אלה יתייאשו, אלה חוזרים אחורה, אלה אומרים להילחם, אלה אומרים להתפלל. נכון? זה תמיד כך. עכשיו, המדרש אומר כך, תסתכלו עכשיו פסוק י' ג', איך המדרש הכניס את זה כאן. אלה שאמרו ליפול לים, ויאמר משה לעם אל תיראו, התייצבו. קודם כל, תעצרו את התהליך. קודם כל. אחרי זה נדבר, אבל קודם כל תפסיקו עם זה. לעצור את התהליך. מה שחשבתם לפני כמה חודשים, זהו. צריך לראות את זה אחרת. וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. אלה שאמרו נחזור למצרים, אמר להם משה, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אלה שאמרו נלחם, אמר להם השם ילחם לכם. ואלה שאמרו נתפלל, אמר להם ואתם תחרישון. מה? משה. עכשיו, למה? כלומר, זה דבר מאוד מעניין, כי זה אומר שכל ארבע האסטרטגיות האלה במצב הזה לא הועילו. למה? כי כל התגובות האלה הן תגובות טבעיות. בואו נדבר על השליליות של להתאבד או לחזור למצרים, אבל זה נורמלי שאדם יילחם, או זה נורמלי שאדם יתפלל במצב של מצוקה. אז אין פה זכות, והרי מה עומד כאן על הפרק? האם יש יותר זכות לישראל מאשר למצרים? זה שאתה מתפלל זה לא מוסיף לך זכות. מי לא יתפלל במצב של מצוקה? מי לא יילחם במצב של מצוקה? אז יש פה, לכן, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? כן? יש, אני זוכר פעם, ראיתי מודעה בירושלים, מודעה גדולה. זה היה בזמן האינתיפאדה. היה כתוב בגדול, למעלה, שורה ראשונה. אתם לא יודעים מה זה התרבות המודעות של מאה שערים ודברים כאלה. לא, אבל אני חי בשכונה כזאת. אתם לא, זה אפשר לכתוב על ספרות. כן, צריך לעשות פעם דוקטורטים על זה. זה משהו, זה מעניין. טוב, היה כתוב שם למעלה, אין כוחנו אלא בפה. זה ביטוי של חזל כזה. אין כוחנו אלא בפה. כך היה כתוב. לאור המצב הקשה, אנו מבקשים מהציבור לבוא לתפילה במערת המכפלה אצל האבות הקדושים כדי לבקש רחמים על עם ישראל, על דם ישראל שנשפך כמים, תביאו תהילים, תביאו שופרות וכו' וכו'. בסוף למטה היה כתוב גם כן בגדול, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. אין כוחנו אלא בפה, אבל... כן, בדיוק. אז באמת זה לא עזר. אבל שימו לב, כמה קבוצות יש לנו כאן? ארבע.
זה אומר שזה קבוצות טבעיות, ולכן זה לא מקבלי.
כן, נכון. אז מה צריך לעשות? צריך קבוצה חמישית. מה? כלומר, בדיוק כמו שמצאנו ארבע קבוצות יוצאות ממצרים, גם פה צריך חמש קבוצות, וכנראה שהקבוצה החמישית היא העוזרת. עכשיו אני אגיד לכם, הקבוצה החמישית לא כתובה במפורש. מה? אבל היא רמוזה בכתוב, והיא זו שפתחה את הים. כן? חז"ל אומרים, יש אחד קפץ לים, נחשון בן עמינדב, אבל הוא קפץ לא כדי למות. הוא נכנס למים כדי לפתוח את הים. כלומר, מה ההיגיון של נחשון בן עמינדב? הוא אומר, מה ההיגיון של נחשון בן עמינדב? הוא אומר, אני רואה שיש, ההיסטוריה תקועה. אז צריך להמשיך את ההיסטוריה. כלומר, זו קבוצה נחשונית, כן? כלומר חלוצה כזאת, היא פותחת את הדרך. אמרו שמשל הבילויים בזמנו אמרו, 30 חבר'ה מחרקוב, סטודנטים מאדסה, הם מחליטים שהם עם ישראל שחוזר לארץ. כן? זה קצת מצחיק, אבל עובדה, הם עשו. זאת אומרת שמה הכריע את הקו כאן? קביעת העובדות בשטח. כלומר, הקפיצה, הייתי אומר, המעשה האמוני של נחשון בן עמינדב מטה את הקף המוסרית לטובת ישראל. אדם אחד, קבוצה אחת, זה הולך. ירין. מוסיפים פה, עוד קרוון פה, עוד קרוון שם. בסוף, ומקרוון לתורה. אני אמרתי משהו? כן, מה? אפשר גם את זה להגיד. יש כל מיני סוגי נחשונים. כן, יש כל מיני סוגי נחשונים. יש הסיפור של נחשון בן עמינדב, יש לו גרסאות שונות בתלמוד. אבל קודם כל, איפה הוא כתוב כאן בפסוק? ויאמר השם אל משה, מה תתת אליי? דבר אל בני ישראל וישר. זאת אומרת, הם יעשו את העבודה. עכשיו, יש באמת גרסאות שונות של הסיפור הזה בתלמוד, וזה מאוד מעניין מפה לקחו את הגרסאות השונות. אולי נראה אחת מהן. למשל, כתוב בפסוק א', ויולך משה את ידו. עשרה, ויית משה את ידו על הים. אגב, שימו לב שפה זה באמת עדות ל... למוחלטות של המונותאיזם העברי. יש גם שר למצרים, צריך להתחשב בו. כלומר, התורה גילתה לנו את כוונת הבורא ביחס לאומה הישראלית, וכמעט ולא דיברה אלא ברמז על ההיסטוריה המקבילה של אומות העולם. אבל זה קיים, צריך לדעת שזה קיים. טוב, אבל פסוק א', ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים, עזה, כל הלילה. וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. עכשיו, לא יודע, התיאור של מה שקורה שם הוא בתיאור מאוד בעייתי. אם אני אומר, ויבקעו המים, אז איך זה נעשה? בקע, נכון? בקע זה לא בא מרוח. זה כמו רעידת אדמה, זה רעידת מים. כן? משהו נפתח. אבל אם אתה אומר שהיה רוח קדים עזה כל הלילה, אז לאט לאט הים הלך והתייבש, אז זה לא בקיע. אתם מבינים שפה התיאור סותר את עצמו? לא, אבל לא אכפת לי על טבעי, אבל מה קרה? אם אתה אומר שהיה רוח קדים, אז רוח קדים היא לא עושה בקע.
רוח קדים בא מכיוון אחד.
כן, אבל ויבקעו המים, זה משהו שבא מבפנים. כלומר, גם אם תגיד ניסי, בסדר, אבל מה קרה?
זאת רוח חזקה שגורם את המים להתחבר.
אז... אז לכאורה זה הרוח שבקעה את המים.
כן.
אבל כאן, ויבקעו, משמע שזה מעצמה. יש פה משהו שלפחות אנחנו צריכים ליישב את זה. כן, אז אני אגיד לכם. יש במסכת סוטה תיאור כזה מעניין, שבני ישראל עמדו על הים, ואז התחיל ויכוח מסוג אחר. ויכוח בין בני יהודה לבין בני בנימין. בני יהודה אמרו, אנחנו נכנסים לים. בני בנימין אמרו, לא, מה פתאום, אנחנו קופצים לים. התחילו לריב. לא, דווקא לפי הסיפור הזה, בני בנימין קפצו ראשונה. ואז בני יהודה רגמו אותם באבנים. רגמו אותם באבנים. שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם. פסוק בתהילים. פרק סמך ח', מי כל הזמן שואל על איזה מזמור, על איזה סמך ח', כן? שם בנימין צעיר עודם, שרי יהודה רגמתה. אז הנתיב מוולוז'ין, לא רבי חיים מוולוז'ין, הנתיב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, אומר שבעצם היה ויכוח ביניהם, ויכוח תיאולוגי בין בני בנימין לבין בני יהודה. בני יהודה ראו שיש רוח קדים עזה שמייבשת באופן הדרגתי איתי את הים. אמרו, אם זה כך, זה סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה גאולה הדרגתית, איטית, אבולוטיבית, כמעה כמעה. לכן צריך לחכות עד שהים יתייבש ואז להיכנס. בני יהודה, בני בנימין אמרו, אם אנחנו נחכה אז יש בעיה, כי אז לא יורגש הנס. לכן אנחנו צריכים להיכנס מיד כדי שיבקעו המים, ואז יוקר הנס. לכן הם יכנסו תחילה, ואז נבקעו המים. אבל בני יהודה, זה סתר את האידיאולוגיה שלהם, אז הם זרקו אבנים. אבנים. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בשבת, אבל לא, זה לא היה בשבת, לא בשבת. אבל זרקו אבנים. זאת אומרת, יש, אני חושב שיש פה דבר מאוד עמוק, כנראה של התלמוד, שיכולים להיות ויכוחים איך הגאולה מתרחשת, איך עם ישראל יוצא מעבדות לחירות. יש ויכוחים. לא בגלל זה אתה צריך לזרוק אבנים על מי שלא מסכים איתך. זה נראה לי. אבל יש גם אולי תיאור קבוע של איך בני ישראל מתנהגים. עד כאן זה מובן?
כן, אבל זה קצת סותר את מה שקודם אמרת לגבי תפקידי השבטים.
בנימין
הוא זה שאמור
לבשר
בין משיח בן דוד
לבין... כן, אז שם זה סותר. נכון. זה סותר לכאורה. אני רק רוצה לקרוא לכם... יש לנו זמן? נחשון, הוא כתוב פה. כתוב. בפסוק ט"ו. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. דבר אל בני ישראל וישאו. שימי לב, הוא לא אומר צו את בני ישראל לנסוע, אלא דבר את בני ישראל, תדע לדבר איתם כמו שצריך, הם ממלא וישאו, הם מעצמם מתעוררו.
זה
הרמז של נחשון. זה הרמז של נחשון. ואגב, באמת נחשון בן עמינדב תמיד היה הולך ראשונה במדבר, תמיד, כי דגל מחנה יהודה היה הראשון, ונשיא שבט יהודה נחשון בן עמינדב היה הולך ראשונה. אז כנראה שזו תוצאה של התנהגותו הקודם. טוב, לפי שעה זה מספיק. שלום.